טוב, פעם קודמת עסקנו בהיווצרות המחלוקות. דיברנו על זה פעם הקודמת, הכוונה, כן, לפני פסח. דיברנו על זה שהמחלוקת המתועדת הראשונה זה מחלוקת בין שני היוסים, תקופת הזוגות. קראנו בפרקי אבות את תהליך מסירת התורה, ומהניסוח שם בפרקי אבות נראה שזה עובר איזשהו שינוי באזור שאחרי רבן יוחנן בן זכאי. היו חמשת הזוגות שכל אחד קיבל מהשני והעביר הלאה, ואחרי זה רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, שזה הזוג האחרון, וזהו. משם והלאה היו לו חמישה תלמידים, גם זה אגב מוזכר רק בפרק ב', רבן יוחנן בן זכאי. והיו לו חמישה תלמידים, ומשם העסק הזה בכלל לא מתואר כמו קיבל מסר, קיבל מסר. כן, מרוץ השליחים איכשהו הסתיים. וטענתי שבעצם התיאור הזה משקף איזשהו הבדל בתהליך המסירה של התורה, שקרה באותה תקופה. תקופה שבעצם הדור אחרי רבן יוחנן בן זכאי, שזה רבן גמליאל ורבי אליעזר, שני הגיסים, שהם היו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, דור ראשון ביבנה. רבן יוחנן בן זכאי הרי הוציאו אותו בארון מהעיר הנצורה, הוא ביקש את יבנה וחכמיה, ודור ראשון של יבנה זה בעצם תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שזה רבן גמליאל ורבי אליעזר, הם זקני התלמידים, רבי יהושע. ואז באותה התקופה, כן, רבי אליעזר ורבי יהושע, בעצם המחלוקות ביניהם ורבן גמליאל, המחלוקות ביניהם מפרנסות כמה סוגיות, בברכות, בגיגה, בסנדרין בשני מקומות, ובאו מציע התנור של הכנאי, כל מיני סוגיות שהן עם עוצמה דרמטית מאוד חזקה, מאוד קשה להתעלם מהתחושה שיש קשר בין הסוגיות האלה, משהו שם קשור איכשהו, זה גם אותם חכמים, זה קורה באותה תקופה. ואמרתי שיש לזה גם רמזים בטקסט התלמודי עצמו, שאומרים שכל מקום שכתוב ההוא יום, אז זה אותו יום היה. היום שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו, והטענה הייתה, אני מסכם כרגע את מה שעשינו, זה היה מזמן, הטענה בעצם הייתה שרבן גמליאל ורבי אליעזר, שני הגיסים, הזקנים שבחבורה, הם היו, נקרא לזה, מסורתנים, או סמכותנים. הם בעצם לא הסכימו להכיר בלגיטימיות של דעות של חכמים אחרים. הם תפסו את עצמם בתור מוסרי התורה, והם דרשו מאחרים לציית. לכן רבן גמליאל נכנס לסכסוכים עם רבי יהושע בן חנניה, כן, עם רבי יהושע, והוא בעצם מבייש אותו, ועד שהחכמים האחרים שנמצאים שם באותה סיטואציה מחליטים להדיח אותו מתפקידו כנשיא, את רבן גמליאל. ואחרי זה ראינו שהגמרא מביאה שרבן גמליאל קיבל על עצמו את הדין, הבין שהוא טעה, והגמרא מביאה, גר המוני הגיע באותו זמן לפניהם, ודנו לגביו, רבי יהושע אמר כך, ורבן גמליאל אמר כך, והוא קיבל את דברי רבי יהושע, זאת אומרת, ברור שהוא קיבל על עצמו את כללי המשחק החדשים, ואז החזירו אותו לתפקידו, יחד עם רבי אלעזר בן עזריה שהחליף אותו, והם כיהנו שבועיים שבוע. ברשות הסנהדרין. זה ערוץ אחד, רבן גמליאל מול רבי יהושע והחכמים שהדיחו את רבן גמליאל בגלל זה. הערוץ השני זה רבי אליעזר מול רבי יהושע, שזה התנור של הכנאי. עוד פעם, רבי אליעזר ורבן גמליאל זה שני גיסים, אז רבי אליעזר כנגד רבי יהושע במחלוקת של תנור של הכנאי, עוד פעם, הוא בעצם מביא את הראיות המיסטיות לטובתו, כותלי בית המדרש יוכיחו, עמת המים, בת קול מהשמיים יוצאת, וחכמים לא מוכנים לקבל את זה ממנו, ולכן בסופו של דבר מנדים את רבי אליעזר. מנדים את רבי אליעזר, ועד סוף ימיו הוא נשאר מנודה בלוד. ולמה נידו אותו? וזה מחלוקות הלכתיות, זה לא סיבה לנדות מישהו שלא מסכים איתך. נידו אותו בגלל שהוא בעצם לא היה מוכן לקבל את הלגיטימיות של הדעות של חבריו. הוא בעצם טען שהם כולם צריכים לקבל את מה שהוא אומר, ולא מעניין אותו כל הראיות. ברגע שהם לא היו מוכנים לשמוע את טענות שלו, הוא הביא לטובתו את השמיים וטמאת המים וכל הראיות המיסטיות האלה, והם בכל זאת לא היו מוכנים לקבל את זה, אבל הוא בניגוד לגיסו, רבן גמליאל, לא חזר בתשובה. הוא לא קיבל את כללי המשחק החדשים, הוא נשאר מנודה עד סוף ימיו בלוד. עד יום מותו. ביום מותו באו חכמים, נראה את זה עוד בהמשך. אז בעצם יוצא כך, שרבן גמליאל דרש משמעת. לקח לעצמו את הסמכות לקבוע, לא היה מוכן לשמוע דעה אחרת של רבן, של רבי יהושע, ואז אחרי שהחזירו, אחרי שהדיחו אותו ומינו את רבי אלעזר בן עזריה, התרבו ספסלים בבית המדרש, 300, 3,000 ספסלים בבית המדרש, ורבן גמליאל חלשה דעתו, כי הוא הבין מה שהוא עשה, שלא נתן לאנשים להיכנס לבית המדרש, למה? כי הוא אמר שמי שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש, זאת אומרת, היו לו סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים למישהו מוכן ללמוד איתו, וכל הרעיון בעצם היה איזשהו סוג של אליטיזם, שיסודו בדרישה שמתייחסת לאדם ולא לתוכן הדברים, לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, ולכן בעצם זאת הייתה תורה של מסורת, כן רבי אליעזר למשל, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, הוא אומר שכל האגמים דיו וזה, והוא לא חיסר מרבותיו, זאת אומרת, הוא קיבל את כל מה שרבותיו אמרו, ומעודו לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, זאת אומרת, הוא החזיק את כל תורת רבותיו, הוא היה צינור המסורת הכי גדול שהיה, ולכן בעצם גם הוא לא היה מוכן לשמוע טיעונים של החכמים שעמדו נגדו. הוא אמר, אני יש לי מסורת, אני אומר לכם מה רבותינו אמרו, מה ירד למשה בסיני, מה אכפתי כל הטיעונים שלכם. אני לא נכנס בכלל לדיון האם זה הגיוני ביניכם, לא הגיוני ביניכם. זאת האמת, זה מה שקיבל משה רבנו, זה מה שקיבלתי מרבותיי, אתם חייבים לקבל את מה שאני אומר. וחכמים לא היו מוכנים לקבל את זה ממנו, אלא אם כן נשכנע אותם בראיות. אז בעצם היה פה אימות בין תורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. תורה של מסורת דורשת ציות למה שאני מביא בשם המסורת, התורה של מסע ומתן אומרת לא, אנחנו צריכים להידיין, והמסקנה שאליה נגיע, זה בעצם מה שמחייב אותנו ומה שיפסק להלכה. זה היה הוויכוח מול רבי אליעזר, זה גם היה הוויכוח מול רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, אני מחפש את האנשים שיעבירו את המסורת בצורה הכי אמינה. ולכן הוא אומר, אני רוצה שמי שלא תוכו כברו לא ייכנס לפה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תורה של מסע ומתן, מה אכפת לי מה המידות של הבן אדם, אם תוכו כברו, לא תוכו כברו. אם הוא יגיד טיעון ויהיה הגיוני נקבל, לא יהיה הגיוני, לא נקבל. אני לא צריך לבדוק את האיכות של האדם בשביל להחליט שאני לומד איתו או מלמד אותו או לומד ממנו. יגיד את הטיעונים שלו, ואם אני מקבל טוב, אם אני לא מקבל גם טוב. ברור שרבן גמליאל הניח תורה עוברת במסורת. ואני אקבל דברים ממישהו שאני יודע שהוא צינור אמין, שהוא צדיק, שהוא לא מזייף, שתוכו כברו, אז לכן הוא בודק לגופו של אדם, בדיוק כמו רבי אליעזר גיסו. הם שניהם היו בתורה של מסורת. ולכן עד ימיהם באמת היה זה קיבל מזה ומסר לזה, זה קיבל מזה ומסר לזה, כי זה היה תורה של מסורת. באותן סוגיות שכולן נסובות סביב אותו היום, שבאותו היום נשנתה כל מסכת עדויות, דיברנו על זה, שזה כל המחלוקות שלא הצליחו להכריע. למה? כי אם נוצרת מחלוקת, אז מה קורה? ברגע שלא שמים לב לראיות, יש לי מסורת שהדין ככה, הוא יש לו מסורת שהדין הוא הפוך. עכשיו רק המסורת קובעת, אין ראיות, אנחנו לא מעניין אותי טיעונים, אני שמעתי את זה מרבותיי, אז לא מעניין כלום. אין דרך להכריע. לכן בית הלל ובית שמאי התחילו להרוג זה בזה, כמו שאומר הירושלמי. לא הייתה שום דרך להתדיין ולהגיע למסקנה מוסכמת. ולכן התורה של המסורת הגיעה למשבר, בתקופה שאחרי הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי, זה בדיוק דור אחרי, זה רבן יוחנן בן זכאי. אליעזר שמותי הוא, שמותי מבית שמאי, או מנודה, זה שני פירושים, הבאתי את זה. אז זה הדור שבו נוצרת המחלוקת ולא מצליחה להיפטר. לא מוצאים דרך לטפל במחלוקת הזאת בצורה הגיונית. ואז מתחילות מלחמות עולם, וחכמים מבינים שפה צריך לעשות איזושהי מהפכה מן השורש. לשנות את כל הדפוס הזה של תורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. זה בעצם ההחלטה שהם מקבלים, ולכן מדיחים את רבן גמליאל, מנדים את רבי אליעזר, שזה הדור של הזקנים, אלה שמחזיקים את המסורת. ואין, מעכשיו, רק השכל שלנו מדבר. אוקיי? תורה של מסע ומתן, מה שמשכנע אותי, מה שהגיוני בעיניי, יש לו ראיות, זה מה שיפסק להלכה. ולא הדגש עובר ממה שקיבלתי במסורת למה שנשמע לי הגיוני. ואם יש מחלוקת, עושים הצבעה, הולכים אחרי הרוב. אבל שיבוש. כן? אבל אתה לא יודע איפה השיבוש, אז כל אחד מאמין למסורת שהוא קיבל, אז אין דרך להכריע. אוקיי? ויש התורה של מסורת נתקעה. ברגע שנוצרו שתי מסורות, בית הלל ובית שמאי זה פעם ראשונה שנוצרו שני בתים, שלכל אחד הייתה שיטה הלכתית בעשרות סוגיות, והיא שונה מהשיטה של הבית האחר. בעצם התורה מתפצלת לשניים, ואין שום דרך להידבר ולהגיע למסקנה מוסכמת. בשלב הבא יש להתפצל לארבע, לעשר, למאה, לאלפיים, אין יותר תורה, אין עם ישראל, אין בית מדרש, אין כלום. התחושה הייתה שיש פה משבר נוראי, לכן בית הלל ובית שמאי הרגו זה בזה. כי הם מבינים שאין, פה זה, פה תהיה קבורתנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא פותרים את הבעיה עכשיו, אז זה לא ייפטר. והדרך שחכמים בסופו של דבר מצאו לעשות את זה, זה לעשות את המהפכה הזאת, לנדות את רבי אליעזר, להדיח את רבן גמליאל, ולשים במקומו את רבי אלעזר בן עזריה. כי אחרת העסק הזה, ואז מה קורה? לוקחים את כל ההלכות שנשארו פתוחות ולא הצליחו להכריע אותם, דנים בהם, עושים לגביהם הצבעה, וכך נשנית כל מסכת עדויות. זה מסכת עדויות. מסכת עדויות זה אוסף ההלכות שאין שום קשר ביניהם. זה מסכת חריגה. מסכת שאין קשר בין ההלכות שנמצאות בתוכה. פשוט אוסף ההלכות שנסגרו על ידי רבי אלעזר בן עזריה כשהוא התמנה להיות נשיא הסנהדרין. ולא הצליחו להיסגר עד אליו. נשארו פתוחות. אוקיי? אגב, אחד מהם זה תנור של חוליות. תנור של אוכניים. זה אחת ההלכות שמופיעה במסכת עדויות כהלכה שנסגרה על ידי רבי אלעזר בן עזריה. זה הסיפור של רבי אליעזר ורבי יהושע, אז רואים עוד פעם שזה הכל אותו סיפור. הסיפורים האלה הם כולם מתארים את אותו תהליך של מעבר מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן, כל פעם מפן אחר, דרך חכמים קצת אחרים, אבל זה עדיין אותם חכמים או תלמידיהם או חבריהם, זה הכל סביב אותם אירועים. אז עד כאן פחות או יותר הגענו בפעם שלפני הקודמת. כן. רבן גמליאל ורבי אליעזר ורבי יהושע, זה הדור שאחרי רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן עזריה. עכשיו, בניגוד לרבן גמליאל שעשה תשובה, ולכן החזירו אותו להיות נשיא הסנהדרין ברוטציה עם רבי אליעזר בן עזריה, רבי אליעזר נשאר מנודה בלוד, עד סוף ימיו, כי הוא לא היה מוכן לקבל את הכללי המשחק החדשים, הוא התעקש בשלו. רבן גמליאל קיבל אותם, בעצמה אומרת, הוא קיבל אותם. עכשיו תראו את הגמרא, גמרא במסכת חגיגה. הגמרא אומרת, נדלק שם? רואים, כן? מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חסמה שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. סוגיה בחגיגה, דף ג'. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? מה התחדש בבית המדרש? בית המדרש זה בית המדרש של יבנה. כן? רבי יהושע היה בפקיעין ורבי אליעזר היה בלוד. אוקיי? הם היו שני הזקנים בעצם. ביבנה כבר הסתובבו הצעירים, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, ורבן גמליאל עדיין שם חזר לכהונתו. מה החידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים. מה אתה מצפה מאיתנו לחידושים? אנחנו רוצים לשמוע את החידושים שלך. אמר להם, אף על פי כן, אין בית המדרש בלא חידוש. אין, בבית מדרש תמיד יש חידוש. זאת נראה שכל מילה פה היא משמעותית. שבת של מי הייתה? מה זה שבת של מי הייתה? בכל מקום בש"ס שכתוב שבת של מי הייתה, כוונה השבוע של מי היה, רבי אלעזר בן עזריה או רבן גמליאל. כן? אז אמרו לו, שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. הוא שואל אותם, ובמה הייתה הגדה היום? מה הוא סיפר? כן? אנחנו רואים שמדובר בתקופה הזאת של הרוטציה. ברכות ובר מציאה, אם זה בחגיגה. אוקיי. תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקר, כן, שהלכו להגביל פני רבי יהושע בפקין, אמר להם, מה חידוש הבית המדרש שלנו, אמרו לו תלמידיך, אף על פי כן אי אפשר בלא חידוש, שבת של מי הייתה? שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה אגדה היום? על מה דיבר רבי אלעזר בן עזריה? בהגדה, לא בהלכה. אמרו לו, בפרשת הקהל, מה דרש בה? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. טף, למה באים? מה צריך להביא את הטף? כדי ליתן שכר למביאיהם, לתת שכר למביאים שלהם. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידיכם, בידכם, וביקשתם לאבדה ממני. איזו דרשה נפלאה הוא עשה שם, ואתם ביקשתם לאבד את זה ממני. אמרנו דרשות יותר טובות מזאת, להערכתי. אני לא רואה מה ההתפעלות הגדולה מהדרשה הזאת. מה פשר העניין? למה הם כל כך מתפעלים? נדמה לי שזה לא סתם שהם מתפעלים, אלא פלשטיין, נכון, יעקב?
נכון.
אז הוא אומר, מה ההתפעלות מהדרשה המיוחדת הזאת? נדמה לי שבשביל להבין את זה צריך להיזכר בכל הרקע שדיברנו עליו. דיברנו על זה שהמהפכה ביבנה בעצם העבירה מתורה של מסורת לתורה של מסע ומתן. ואז נפתחו ספסלים בבית המדרש. נפתחו ספסלים בבית המדרש, הכוונה, הפסיקו לבדוק את האנשים, האם תוכם כברם, להתחיל לבדוק בציציותיו, זה כל אחד שנכנס לבית המדרש. ועל רקע זה בא רבי אלעזר בן עזריה ואומר, הקהל את האנשים, האנשים והטף. אנשים מגיעים, אנשים באות, הטף מגיע, ואת כולם באים, וזה כמובן, לדעתי, מתייחס לאותו ויכוח עם רבן גמליאל, שלא הכניס אנשים לבית המדרש, אלא אם כן תלמידי רחמים, שתוכם כברם, אבל לא, לא. כולם נכנסים לבית המדרש, נשים, טף, כולם. אז המרגלית הזאת שכולם מתפעלים, שרבי יהושע בפקיעין כל כך מתפעל ממנה, לא בגלל שהדרשה הזאת על הפסוק היא כל כך מופלאה שאי אפשר היה לחשוב עליה, אלא בגלל שהדרשה בעצמה מבטאת את הרוח החדשה שנמצאת ביבנה. הרוח שכבר לא של רבן גמליאל, אלא את הרוח של רבי אלעזר בן עזריה. וזה מה שהוא אומר, רבי אלעזר בן עזריה הרי דרש את הדרשה הזאת. הוא מביא את זה בשמו, זו הייתה שבת שלו. וזה מה שהוא אומר, את המרגלית הזאת ביקשתם לאבדה ממני, הרי אני כל כך שמח שהמהפכה הצליחה. זה בעצם הטענה. עכשיו תראו איך הוא ממשיך. ועוד דרש, את השם האמרת היום והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, דכתיב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ. אף הוא פתח ודרש, אני מניח שהכוונה פה לרבי יהושע. עד כאן זה הדרשות שאמר רבי אליעזר. בסדר? חטיבה אחת בעולם, הכוונה כל חלקי עם ישראל נכנסים לבית המדרש, ולכן עושים את הקדוש ברוך הוא חטיבה אחת בעולם. כולם נכנסים, לא עושים פה בירור מי כן ראוי להיכנס ומי לא ראוי להיכנס. כל הדרשה של רבי אליעזר בן עזריה בעצם הלכה על הכיוון האידיאולוגי של מהפכת יבנה. עכשיו תראו מה רבי יהושע עונה. רבי יהושע אומר, אף הוא פתח ודרש, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך, מה דורבן זה מכוון את הפרה להתלמע, להוציא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים את לומדיהן מדרכי מיטה לדרכי חיים. אם הדורבן זה מתלטל, אף דברי תורה מטלטלים, תלמוד לומר מסמרות, זה נטוע, זה קבוע. אם המסמר זה חסר ולא יתר, אבל דברי תורה חסרים ולא יתרים, תלמוד לומר נטועים. מה נטייה זו פרה ורבה? אבל דברי תורה פרין ורבים. מה זאת אומרת? תכוון לומר, התורה של מסע ומתן, הרי הוא עונה להם על הדרשה שהם הבילו או לא, בשם רבי אלעזר בן עזריה, ומה הוא אומר? שדברי תורה נמשלו לנטייה, שמצד אחד היא קבועה במקום, אנחנו ממשיכים את מה שעשו רבותינו, מצד שני היא פרה ורבה, כל הזמן. זאת אומרת, יש פה חידוש שממשיך את המסורת, לא חידוש הוא המצאה, אלא חידוש הוא המשך. זה יוצא כנגד שתי תפיסות מנוגדות. תפיסה אחת, שהמסורת, כמו רבי אליעזר ורבן גמליאל, שהמסורת צריכה להיות צינור חלול. As is, מה שקיבלתי, אני מעביר הלאה. אז זה לא פרה ורבה, זה נטוע. נכון? זה נטוע, מה שקיבלתי קבוע, לא משתנה, לא פרה ורבה, אני מעביר את זה הלאה. התפיסה המנוגדת, זו תפיסה שאומרת, לא, פרה ורבה, בעצם הכל תלוי בי, מה שאני אעשה עם זה, כן, זה הדקונסטרוקציה בעצם. מה שאני עושה עם הדברים, מה שאני מפרש בדברים, זה הפירוש. אני לא מחויב בכלל למה שמתכוון הכותב של הטקסט, או המוסר של הטקסט, אוקיי? ומה שאומר רבי יהושע, הוא אומר זה לא זה ולא זה. יש נטיעה שהיא קבועה, אבל היא גם פרה ורבה. מה זאת אומרת? כשאתה ממשיך את מה שעשו רבותיך, אתה ממשיך, אבל לא באופן של צינור חלול, אלא באופן של פרשנות והרחבה ואינטרפטציה, ובסופו של דבר זה פרה ורבה, ויש המון חידושים, אבל החידושים האלה הם תוצאה או המשך של מה שקיבלת. יש פה מסורת, אבל דינמית. זה לא מסורת קפואה, וזאת לא דינמיקה תלושה. אלא זה מסורת דינמית. נביא אולי דוגמה. יש הספד שהרב קוק שולח לנינים של הסוכת שלו, כשהסוכת שבר נפטר. יש מכתב באגרות של הרב קוק. הוא כותב שם, הוא מביא איזו קושייה, שבצד אחד כתוב שרבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. מצד שני כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך ליישב את זה? הרב קוק אומר, הוא אמר דברים שלא שמע, זאת אומרת, הוא אמר רק דברים שהוא שמע מרבו, אבל לא שמעתם אוזן מעולם, כולל אוזן של רבו. זאת אומרת, יש לפעמים מצב שאתה שומע אצל רבך דברים שאפילו הוא עצמו לא מודע להם, אבל אתה באמת ובתמים קיבלת את זה ממנו, זה לא המצאה שלך. אלא באוזן שלך אתה קולט ניואנסים או פרשנויות שהוא עצמו לא מודע להם. אבל זה לא שאתה ממציא את זה, זה באמת נמצא אצלו. עכשיו, אני חושב שכמעט כל מי שלומד אצל רב חווה את החוויה הזאת, זה לא ועוד. אני למדתי אצל יהודי בבני ברק, שאין שום דבר שאני מסכים עם צורת החשיבה שלו ועם כלום. אבל הכל קיבלתי ממנו. הוא עצמו לא חושב שהוא אמר את מה שאני אומר היום, אבל הוא טועה. הוא כן אמר את זה. הוא לא היה מודע לזה כי צריך אוזן כזאת כדי לשמוע את הדברים כך. אוזן אחרת, תשמע משהו אחר. אבל זה באמת נמצא שם. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, הגמרא אומרת, כן? זאת אומרת, לפעמים השומע נותן איזשהו עיבוד לחומר שהוא שומע, שהוא כמובן פונקציה גם שלו, לא רק של הדובר. אבל זה לא בגלל שמדובר פה בהמצאה. אתם לכם אולי דוגמה אחרת, דיברנו אולי על זה פעם, אני לא זוכר כבר. יש ויכוח מאוד מעניין בין השריד האש, הרב ויינברג, לבין רבי יהושע הוטנר, שייסד את האנציקלופדיה התלמודית. היה להם חלופת מכתבים, ראיתי את זה פעם במעיין, על, כן, שאת הבדיחות הישיבתיות הידועות, שהאבורטים של רב חיים, כשהוא מסביר את הרמב״ם. כן, אז הבדיחה אומרת שמגיע הרמב״ם לבית המדרש, הוא שומע את ההסבר של רב חיים, ומה שהוא עצמו כותב. אני בכלל לא התכוונתי למה שאתה אומר, אבל מה פרנק מבין ברמב״ם. עכשיו, בלי קשר כרגע לשאלה של ספרדים ואשכנזים, הטענה במובן ההרמנויטי, זה שאנחנו לא מתייחסים למה שהרמב״ם עצמו חושב שהוא אמר. ובעניין הזה אני לגמרי מסכים לבדיחה הזאת. אני חושב שרב חיים מבין נכון את הרמב״ם, למרות שאם הרמב״ם היה נמצא פה, הוא היה אומר לו, אתה מדבר שטויות, לא התכוונתי לזה בכלל. כי בכלים האנליטיים של רב חיים, הניתוח שהוא עושה לרמב״ם, הרמב״ם לא היו הכלים האלה. הניתוח שהוא עושה לרמב״ם, חושף בתוך דברי הרמב״ם כל מיני אינטואיציות שהרמב״ם עצמו לא היה מודע להם, אבל הם שם. הניסוח של רב חיים באופן עקרוני חושף, עוד פעם, שהוא גם טועה, ברמה העקרונית, שהוא עבד נכון, הוא חושף דברים גם אם הרמב״ם עצמו לא היה מודה שהוא אמר אותם. הוא לא היה חושב שהוא אמר אותם. לא, זה יותר מזה. הוא הבין מה הרמב״ם עצמו אומר. יותר טוב מהרמב״ם. כי היו לו כלי ניתוח של הרמב״ם לא היו. הניתוח הלמדני הזה של החפצר והגברא והסימן והסיבה וכל העניינים האלה, הרמב״ם לא חשב בצורה כזאת. וברגע שאתה לא חושב בצורה כזאת, הרבה פעמים אתה עצמך לא תבין את מה שאתה חושב. זה ברור, אתה לא יודע לנסח לעצמך היטב את מה שאתה חושב. יש אנשים הרבה פעמים עם אינטואיציות, שהם עצמם לא יודעים להסביר לעצמם למה זה ככה. ככה הם חושבים. עכשיו יבוא בן אדם חכם, או שמצויד בכלים שלך אין אותם, הוא יסביר לך יותר טוב ממך את מה שאתה חושב. ואם אתה תיכנס לעולם המושגים והחשיבה שלו, גם אתה תודה שהוא צודק. הרמב״ם לא שייך לעולם המושגים והחשיבה הזה, ולכן זה האגדה המפורסמת על משה רבנו, כן, בבית המדרש של רבי עקיבא. הוא התיישב שם בשורה 20, ולא הבין שום דבר, חלשה דעתו, הוא לא הבין שום דבר, ואומרים, מה שהם אומרים, עכשיו זה תורת משה, אני הבאתי את התורה הזאת, מה הם מדברים שם? עד שהם אמרו הלכה למשה מסיני, ואז נחה דעתו. לא הבנתי, הם אמרו שהלכה על כל ההמצאות שלהם, שזה הלכה למשה מסיני, ואז הוא נחה דעתו. זה כל המצאות שלא קשורות למה שהוא אמר, אז מה אם הם אומרים, זה הלכה למשה מסיני? הוא הבין שפשוט עולם המושגים ועולם החשיבה שלהם שונה משלו. כשהם אומרים זה הלכה למשה מסיני, הוא הבין שזה התורה שהוא מסר להם, הוא עדיין לא הבין מה הם אומרים. הוא הבין שזאת התורה שהוא מסר להם בלבושים או בכלים של החשיבה שלהם, ולא שלו. ואז נחה דעתו, כי הוא הבין שבאמת הם אומרים נכון כנראה.
זה לא
כאילו
משהו
מיוחד דווקא ביהדות. נכון, אני חושב שזה נכון בכל מקום. נכון, לגמרי.
וזה גם לפי תורת המסורת.
מה?
וזה גם לפי תורת המסורת.
בסוף בסוף זה בעצם הטענה. הטענה היא שזה אנטי-תזה, אנטי-תזה וסינתזה. בהתחלה אנחנו מתחילים, אנשים חושבים שהמסורת זה משהו as is. מה שקיבלתי אני מעביר הלאה בלי לגעת. וכל מי שעושה אחרת זה המצאות. ואז המהפכה הזאת בעצם אמרה, לא, האנטיתזה הזאת, לא, אנחנו לא באמת שם, אנחנו בסינתזה. האנטיתזה באה להגיד שהמסורת לא צריכה להיות קפואה, אבל לא שזאת לא מסורת. זאת מסורת, אבל מסורת דינמית. וזה מה זה בדיוק המשל שאומר פה רבי יהושע, כשהוא שומע את הדרשה של רבי אלעזר בן עזריה, הוא אומר, זה נטיעה שהיא קבועה במקומה. היא לא פרה ורבה, לא, מה נטיעה פרה ורבה? אבי פרה ורבה. וזה קבוע במקום, אבל מתפתח. איך זה? זה מסורת שמקבלת הגדרות וניסוחים וניתוחים והרחבות מתוך הכלים שמתחדשים לאורך הדורות. אבל זה המשך של אותו דבר. יש לזה, אני יכול להביא לזה המון דוגמאות. זה ברור שזה ככה, זה לא וורטי. זה ככה מתנהל.
אבל כשמשה לבדים, אז היינו בתורת המסורת כמו אצל רבי
אליעזר,
או ש...
מתואר שם בבית המדרש של רבי עקיבא. רבי עקיבא זה כבר מתלמידי רבי אלעזר בן עזריה. מתלמידי... רבי יוחנן בן זכאי, זה כבר אחרי המהפכה, זה בדיוק הנקודה, גם את זה אפשר לחבר למהלך פה. ואחרי המהפכה בעצם אנשים כבר מרשים לעצמם לפרש, אבל זה לא שהם ממציאים תורה חדשה, זה בדיוק כל החידוש של המהפכה הזאת, שמסורת לא חייבת להיות קפואה. מסורת יכולה להתחדש, מסורת יש גם מסורת דינמית. יש דוגמה הכי טובה לדבר הזה נדמה לי, זה המסורת לגבי מידות הדרש. יש מחלוקת בין... בין החוקרים לבין הראשונים. כל החוקרים אומרים שמידות הדרש זאת המצאה מאוחרת. וכל הראשונים אומרים זה הלכה למשה מסיני. לכאורה מחלוקת מן הקצה לקצה. כן, 13 מידות של רבי שמעיה. דיבר על דרש ההלכה, לא דרש אגדה. אני טוען שזאת גם מחלוקת. זאת הלכה למשה מסיני דינמית. עכשיו, כשעוקבים אחרי מידות הדרש, אני לא נעשה את זה כאן, נעשה את זה בשיעור של... בעצם השיעור לא מתנהל. מה? השלישי הזה לא יהיה, אבל לא, אני אומר, זה השיעור שהיה צריך להיות יום חמישי, אבל הוא לא נפטר. הטענה היא בעצם, כשעוקבים אחרי מידות הדרש, אצל יהיה לזקן היו 7 מידות. רבי שמעאל יש 13 מידות. זה יש רבי, וזה כמו שרבי יוסי הגלילי, זה כבר 32 מידות. יש עמידות הולכות ומתפתחות, לכאורה, זאת ראיה ברורה לטובה החוקרים, כי העמידות, עובדה שהן נוצרות לאורך ההיסטוריה, זה לא הלכה למשה מסיני, זו טעות. כי הלכה למשה מסיני זה לא בהכרח הלכה למשה מסיני קפואה. הלכה למשה מסיני יכולה להיות גם דינמית. והיא עובר פרשנויות והמשגות, ולכן בתי מדרש שונים, רבי ישמעאל דורש ריבוי כלל ופרט, ורבי עקיבא דורש ריבוי ומיעוטה. הם ממשיגים ומפתחים או מפרשים אחרת את אותה מסורת. ולכן כשמבינים שמסורת יכולה להיות גם דינמית, הרבה מאוד מהמחלוקות האלה בעצם מתבררות כ... אין פה בכלל מחלוקת. אצל אליעזר הזקן למשל, הייתה מידת כלל ופרט. אחת. זה שתיים, תלוי בגרסאות. אצל רבי ישמעאל יש 3. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. למעשה בגמרא מופיע גם רביעית. פרט וכלל ופרט. במסכת נזיר, מקום אחד. לפי עוד מידה, פרט וכלל ופרט. איך זה, אז מה, המציאו עוד שלוש מידות? לא. אני טוען שמידת כלל ופרט הייתה שם כללי לכל המידות האלה. ולפני רבי ישמעאל, או בעצם רבותיו של רבי ישמעאל, כי הוא קיבל את זה מרבותיו, חכמים היו קוראים לכל זה מידת כלל ופרט. אבל גם הם היו דורשים אחרת כשבתורה הופיע כלל ופרט, או פרט וכלל, או כלל ופרט וכלל. זה מופעים נקראיים שונים.
נוח לא מה זה כשאפשר לשאול אותם.
אני יכול לשאול אותם. אני ראיתי שזה ככה. תסתכל ותראה, כל הסתירות והקושיות, יש ספר שלם של כהנא, מנחם כהנא, לא ספר, מאמר, ארוך, במנחם כהנא כלל ופרט. הוא מראה שם סתירות, איך קוראים לכלל ופרט ודורשים את זה בתור פרט וכלל. אבל אני מראה, כתבתי ספר על זה, אני מראה שבאופן עקבי, אם אתה לוקח, אם אתה מבין שהמהלך הוא באמת הלכה למשה מסיני דינמית, אז אתה בעצם רואה, זה שקוראים לזה כלל ופרט בדור הקודם, זה לא אומר שזה המושג כלל ופרט, אחרי שכבר מבחינים בין פרט וכלל לכלל ופרט לכלל ופרט וכלל. פשוט משתמשים בשם הכולל. פתאום אתה רואה שדורשים את זה בתור כלל ופרט, בתור פרט וכלל, לא בתור כלל ופרט. אז זה, כל השאלות נעלמות, כל הקושיות נעלמות. לכן אפשר לראות שההסתכלות הזאת של הלכה למשה מסיני דינמית, או מסורת דינמית, פותרת הרבה מאוד קשיים שנובעים מהתחושה שמסורת חייבת להיות קפואה. לא. אם יש מסורת, זה לא אומר שהיא לא דינמית. אוקיי? יש כמו, תחשבו, דיברנו על זה אולי, אני לא זוכר, על כללים של שפה. שפה מתחילה להתפתח, דיברנו, נכון? ששפה מתחילה להתפתח, ואז מגיע מישהו ומנסח כללים דקדוקיים. איך מדברים? הוא לא המציא את הכללים האלה. הדוברים השתמשו בכללים האלה, רק הם לא ידעו שיש כללים, הם פשוט דיברו על זה בצורה טבעית. כמו שילד לומד שפה, אז הוא מדבר נכון. הוא לא יודע שיש כלל בגד כפת בראש מילה ונשאו נושא אל המוצא ישיר, מושא עקיף. אבל הוא משתמש בזה נכון. מה זה אומר? שהכללים זה לא המצאה. הכללים זה המשגה שמגדירה מה אנשים עשו קודם לפני שהיו כללים. אבל זה לא המצאה חדשה. זה המשגה של מה שעשו קודם. זה בדיוק מסורת דינמית. המידות הדרש או, או, או עולם הדרש הוא הלכה למשה מסיני. אבל הוא עובר המשגות וכללים וניסוח והתפרטות עם הדורות, וזה מגדיל את מספר המידות כל הזמן. כל דור יש יותר ויותר מידות, אבל זה לא באמת שממציאים את זה לאורך ההיסטוריה, אלא זה עובר המשגות שנכנסות עכשיו לרזולוציה יותר גבוהה, ואז יש יותר מידות, וכבר שתי מידות שנחשבו מידה אחת, פתאום נתפסות כשתי מידות שונות. אבל גם הדור הקודם דרשו את זה בשתי צורות, אבל הם לא היו מודעים לזה בכלל, שבעצם יש פה שתי תת מידות. עד שבא הדור המאוחר יותר, ושם את האצבע, אומר, רגע, רגע, שים לב, תחת הכותרת כלל ופרט מתחבות שלוש, או ארבע מידות שונות. ולכולם יש את אותו רעיון, אבל הוא מתנסח קצת אחרת בכל הקשר. הכלל מופיע לפני הפרט, או הכלל מופיע אחרי הפרט, או שיש כלל, ואחרי זה פרט, ואחרי זה עוד כלל. כל דבר כזה בעצם עובר הרחבה שונה. אוקיי? אפשר להראות את זה בצורה מאוד מדויקת על דוגמאות כאלה ואחרות, אבל ענייננו כאן, מה שאני רק רוצה לומר, זה שהמהפכה הזאת בסופו של דבר לא ריסקה את המסורת, אלא הפכה אותה לנטיעה. היא קבועה במקומה, אבל פרה ורבה. היא לימדה אותנו שמסורת יכולה להיות מסורת דינמית, ולא מסורת קפואה. זאת בעצם, זה בעצם פשר הלקח שנלמד מהמהפכה הזאת. ואז הוא אומר, בעלי הסופות, קורא פה, בעלי הסופות, אלו תלמידי חמים שאוספים הסופות, הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמין והללו מתארים. הללו אוסרים והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? ואני כלפי מה הדרשה הזאת פונה. הוא מדבר עם רבי אליעזר, רבי יהושע פה. אליעזר לא נמצא פה, אבל הוא מדבר עם רבי אליעזר. אומר לו, רגע, יש פה מחלוקות. אלה מתמים, אלה מתארים, אלה ככה ואלה ככה, אלה פוסלים ואלה מכשירים. אז איך תורה נלמדת? אז זה שתי תורות. הרי זאת הייתה הטענה של רבי אליעזר. אומר לו רבי יהושע, על מה אתה מדבר? תסתכל, זה מה שרבי אליעזר בן עזריה לימד אותנו. הט אוזנך כעפר כסת, לשמוע דברי מתמים, תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, כן אלו ואלו דבר אלוהים חיים, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב ודבר אלוהים את כל הדברים האלה. אף אתה עשה אוזנך כעפר כסת, וקנה לך לב מבין לשמוע דברי מתארים ודברי מתמים ודברי מתארים. את דברי עושרים ודברי מתירים, את דברי פוסלים ודברי מכשירים. בלשון הזה אמר להם, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. מה זה? איך זה קשור לרבי אלעזר בן עזריה? הוא כל הזמן מדבר עם רבי אליעזר ועם רבי אלעזר בן עזריה. אבל אלעזר בן עזריה, הדרשה שהם הביאו בשם רבי אלעזר בן עזריה, הייתה שהוא מכניס את כולם לבית המדרש. יש מקום לשמוע את כל הדעות. ועל זה דורש רבי יהושע בהתלהבות, כן, את הפנינה הזאת שרצו לאבד ממנו, עכשיו הוא דורש בהתלהבות, הוא מדבר עם רבי אליעזר בעצם. אומר לו, תראה רבי אליעזר, הנה עכשיו ניצחנו. זה בעצם התורה של משא ומתן, מקום התורה של מסורת. את עוזדך לשמוע את הדעות האלה ואת הדעות האלה, נגיע למסקנות, טוב, לא נגיע למסקנות, נעשה הצבעה. תורה של משא ומתן. וכולם ניתנו מרואה אחד. מסורת לא צריכה להיות קפואה. הכל זה דברי משה רבינו. רק זה עובר פרשנויות, ועל פרשנויות יכולות להיות מחלוקות, וזה בסדר גמור. זה שזה לא מתאים למה שאמר משה רבינו, אז מה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם זה לא מה שקיבלתי מרבותיי, אם זה לא מה שהמסורת אומרת, אז זה שטויות. והם אומרים לו, לא נכון. זה פשוט עבר פרשנות שונה מהפרשנות שלך. אין דבר כזה להעביר בלי פרשנות. אתה חי באשליה שאתה מעביר בלי פרשנות, זה גם לא נכון לגביך. אין דבר כזה להעביר דברים בלי פרשנות. אין. אין. כשאתה מעביר משהו ממישהו, תמיד זה צבוע בצבע שלך. תמיד. תמיד. אין. זה פשוט, זה השאלה של אתוס. אתה יודע, יש דוד שלי, הוא חסיד בז. מונסי. והוא... כן. מקודם מושלם. הוא אמר לי שהבאי ורובי למדו ביידיש. זה ברור. כי הם הרי ידעו ללמוד. מי שיודע ללמוד, למד ביידיש. זה ברור. הוא עצמו לא מאמין בזה, כמובן. אבל... כן מאמין בזה. זה האתוס שהוא באמת מאמין בו. הוא לא חושב שלמדו ביידיש היסטורית. אבל הוא בטוח שהם למדו כמוהו. זה הוא מתכוון לומר. הם נפשו גרטל ופרק. זה כי מבחינתו, מסורת זה משהו כפו. אגב, בעולם החרדי, באופן כללי, מסורת זה נתפסת כמשהו כפו. אתה צריך לעשות את מה שעשו רבותיהם. בדיוק, אם אתה עובר, אתה עושה פרשנות או מיישם את זה אחרת על הנסיבות, זה כבר סטית מהמסורת. שכמובן, גם הם עצמם סטים מהמסורת כל הזמן. אבל הם חיים באתוס הזה שכאילו משה רבינו למד כמו רב חיים. אוקיי? מבחינתם זה ברור. וזו טעות בגלל שהם חושבים שהמסורת צריכה להיות משהו כפו, ואם הוא לא כפו אז זה לא מסורת. סטית מהמסורת, לא נכון. יש דבר כזה מסורת דינמית. אגב, זה בדרך כלל עובד בצורה שככל שאתה יותר חורג מהמסורת, ככה אתה יותר מדקלם מסורת, 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 ולא מסכים לקבל אף שינוי. אין דבר כזה, אתה לא יכול בלי זה. אין שום אפשרות לא לפרש דברים אם הם מגיעים אליך, זה תמיד עובר פרשנות. אין גוף, זה פשוט עובר פרשנות בלי גוף. לא גוף ולא דמות הגוף, אבל זה עובר פרשנות, אין. בסדר, חסות, מלאכי, בני אדם, לא ניתן תורה למלאכי השבט. יש, איפה נפל לי הסימון הזה? קודם כל בריסק, זו דוגמה מצוינת. בריסק, הרי מדברים קודם על מסורת, מסורת, מסורת. עכשיו, אין לכם חידוש יותר גדול מדרך הלימוד של בריסק. המצאה מאלף ועתיו, בעיניי המצאה חיובית, היא עוזרת לחשוף דברים שהיו תמונים שם קודם, זאת המצאה. וברור, בגלל שהם מבינים שאין עוגן למה שהם עושים, אז הם הפכו את המסורת לעיקר אמונה. עכשיו, כל אחד שעושה אחרת מבריסק, הוא סוטה מהמסורת. עכשיו, שהם הסטייה הכי גדולה מהמסורת הרי שהייתה. מה? לא, הוא שלא, הוא מודע. ברור. ככל שאתה מסוכסך עם עצמך, אתה רב עם עצמך בעצם, אתה מבין שאתה סוטה מהמסורת, ואז אתה מחזק, אתה אומר, לא, לא, זאת המסורת, ומשה רבנו קיבל תורה מסיני ומסרה לרב חיים. כן, זה המסורת. וכל מי שעושה אחרת פשוט סוטה מהמסורת. אתה משכנע את עצמך בעניין הזה. דוגמה נוספת לעניין הזה, תלמידי הרב קוק. נקרא קו היום או משהו כזה. זאת הדוגמה. ברור שהרב קוק היה חידוש מאוד גדול ביחס לדורות הקודמים שלו. עכשיו, מבחינתם, עכשיו, כל אחד שסוטה קצת מהדרך שהם תופסים, זה סטייה מהמסורת. את מי הוא שימש? הוא שימש תלמידי חכמים, הרי בלי הזה. כאילו, מה הוא עושה? עכשיו, קשקשנים האלה, הרי הם חיים בעולם שאין לו רגליים, אין לו שורש וענף. הוא לא המצאה מאלף ועתיו. זה בסדר גמור, אגב, בעיניי זה לא המצאה, זה לא האשמה. זה בסדר גמור. אבל בגלל שהם מרגישים בזה, אז הם מאשימים את כל העולם ואשתו בזה שהם סוטים מהמסורת. המקומות שבהם יש את החידושים הכי גדולים, זה המקומות ששם המסורת ניסה אצלם ברמה, בצורה הכי חזקה.
עכשיו אתה מתפתח כאנטי-צ'זה לציבור הדתי לאומי שהוא נתפס כחלק מישראל, כחלק בציבור כמשהו
שמתקדם
לחילון טוטלי.
מה הטענה? הטענה שלהם שזאת המסורת, ומי שסוטה, מי ש... אני לא יודע מה, אני זוכר שדיברו על הרב שרלו, או לא משנה, על הרב סתיו, או כל מיני כאלה, את מי הם שימשו? הם שימשו בכלל תלמידי חכמים. הם הולכים הרבה יותר קרוב לכל הדורות הקודמים מאשר מה שעושים בקו. הקו זה כולו המצאה אחת גדולה שאין לה שורש בנה, והיא גם טיפשית, חוץ מזה. אבל אני אומר, בלי קשר לטיפשית, זה כבר עמדתי האישית, אבל ברור שזה חידוש. עכשיו, אתה מדבר בשם המסורת, זה מגוחך. זה ברור שהם רבים עם עצמם, זה ברור שהם עצמם מבינים או לא מבינים. התת מודע. הם חשים שיש שם סטייה מאוד חזקה מהדורות הקודמים. הרב קוק ממשיך את הדורות הקודמים, רוב רבני דורו חלקו עליו. אוקיי? אז אתם מדברים בשם המסורת? מה אתם מדברים? יש, זה מזכיר לי, יש סופר ומשורר יידי בשם חיים גרדה. אתם לכם לשמוע, היה מועמד לפרס נובל, היה מסוכסך עם בשה ויזינגר, הוא טען שבשה ויזינגר לקח לו את הרבה.
שמענו על גטה.
אז רופן, הוא היה הסופר ומשורר יידי. עכשיו, הוא כתב שני ספרים, צמח אטלס ומלחמת, כתב עוד, אבל שני ספרים, צמח אטלס ומלחמת היצר. יצאו בהוצאתם עובד. והספרים האלה הם בעצם סיפור, אבל מבוסס על הביוגרפיה שלו, של חיים גרדה. ובסיפור שם מתואר ילד קטן בשם חיימקה, והוא עצמו כמובן, שלומד בפער בשם וולקניק, בישיבת נוברדוק. מבינים מה זה ישיבות נוברדוק? סבא מנוברדוק הרגיש שההשכלה אוכלת בכל פה בצעירים של האזור. אז הוא שלח את כל התלמידים שלו בני 18-19, לפתוח ישיבות ולהיות ראשי ישיבות בכל מיני כפרים. היו מלא ישיבות נוברדוק. כל אחד עם 10-20 תלמידים מהכפר. אספת את התלמידים ונהיית ראש ישיבה. עכשיו מדובר בילדים בני 18-19, שהתחנכו אצל פרא אדם, סבא מנוברדוק היה פרא אדם, וכל השיטה שלו, השיטה שלו הייתה לחנך את האנשים לא לשים על שום נורמה, על שום דבר, לזלזל בכל, לא להתבייש מכלום. זו הייתה השיטה החינוכית שלו. אז הוא גידל פראי אדם בני 18-19, ושלח אותם להיות ראשי ישיבה. אתם מבינים מה שהחבר'ה האלה עושים לתלמידים צעירים? מטורף. אנשים שם יצאו עם, כנראה עם תסבוכים מטורפים. עכשיו, הוא מספר שם חיימקה הזה, הוא מספר על חיימקה, חיים גרדה.
אבל יעקב גנינסקי הוא נורא בקם,
נכון.
הוא די נורמלי.
גם פראי אדם לא קטן. לא, חיוב. יש, וזה הרבה חיוב, אגב, בפראות הזאת. אני, מה שאמרתי עכשיו זה לא היה שם. פראי אדם זו שיטה. זו שיטה. הוא שלח את הילדים שלו, כן, זה ידוע, את התלמידים שלו לבית מרקחת לבקש מסמרים. יצחקו אליהם, מה אתם חופשים מסמרים לבית מרקחת? כדי שיצחקו אליהם, שיצחקו אליהם.
הוא הולך
לקרוא במקווה בבית פורט בלילה. כן, בדיוק. זאת אומרת, כדי שלא לשים על שום דבר שאומרים עליך ואיך שמסתכלים עליך, לפתח איזשהו סוג של אדישות כלפי הסביבה, אלא להיות עצמאי, להיות אוטונומי. וזה משהו מאוד יפה בעיניי. אבל כשאתה נותן את זה לילדים מ-18-19, אתה עוד אין להם את הבשלות של אנשים מבוגרים, ואתה שולח אותם להיות ראשי ישיבה שגם יחנכו ילדים, זה טירוף. פשוט טירוף. והתיאורים שם הם תיאורי זוועה בספר הזה. עכשיו, הספר הוא סיפור. הוא מתאר, ראש הישיבה שלו, הוא קרא לו בשם הספרותי צמח אטלס. הוא קרא לו. אגב, יש מאמר של שלמה זלמן אבלי, פרופסור שהיה פה לתלמוד, שהוא ניסה לאתר מי זה הצמח אטלס הזה. מי זה היה ראש הישיבה? הוא ניסה לקרוא את השם. האמיתי, כי זה היה ניקניים, כן? אז בכל אופן, אז הוא, הצמח אטלס הזה, הוא מתאר שם, כמובן זה כל תיאור ספרותי שלו, הוא מתאר שם היה אכול בספקות וביצרים, כן? עבודה זנה וכפירה ועריות, והיה אכול מבפנים. וככל שהוא היה אכול מבפנים, הוא נלחם בישיבה בקיצוניות עוד יותר גדולה, עם כל ילד שגילה איזה שהם סימנים של ספקות, או סימנים של יצרים, כאלה ואחרים. למה? כי בן אדם שהוא מאוד קיצוני כלפי חוץ, זה אומר שמשהו אצלו בפנים, בתחום הזה, מעורער. בן אדם לא נלחם אף פעם עם מישהו אחר, בן אדם תמיד נלחם עם עצמו. זו ההנחה הפשוטה שלי. בן אדם קיצוני, זה בדרך כלל בן אדם שיש לו בעיה בנקודה הזאת אצלו בפנים. לכן הוא קיצוני. והספר הזה מתאר כנגד הצמח האטלס הזה, הוא זרק בסוף את חיים כמו הישיבה, לא משנה, כנגד הצמח האטלס הזה, האנטיתזה, היה בעל המחזה אברהם. זה ידוע, זה החזוניש. חזוניש היה מגיע לנופש בוולקניק כל שנה לכמה חודשים. הייתה טיפוס חולני, לא יודע, היה צריך שם להיות בנופש, היה שם לבד בבית, לא שם בלמד. וחיינקן נזרק מהישיבה, ואיכשהו הגיע אליו הביתה. הוא שמע שהוא נזרק מהישיבה, בהתחלה לא, בהתחלה הוא בא אליו עם השאלות. והמחזה אברהם, כי מחזון איש, ענה לו על השאלות. שביעות רצונו, לא שביעות רצונו, אבל ענה לו על השאלות. ובאיזשהו שלב הוא נזרק מהישיבה, ואז הוא חי אצל החזון איש בבית כמה חודשים. יחד איתו בבית, בארבע עיניים. זה נכון, ביוגרפית, הוא באמת היה שם. וכל הספר בעצם הוא סביב הדיכוטומיות הזאת בין צמח אטלס למחזה אברהם. צמח אטלס אכול מבפנים ביצרים וספקות, והוא קנאי קיצוני, נלחם בכל היקום. כמובן נלחם עם עצמו כל זה. והמחזה אברהם, הרמוני, נכון לשמוע כל שאלה, בחזון איש לא, הוא היה טיפוס קיצוני, בתפיסות, אבל בהתנהגות, בהתייחסות, קיבל כל אדם, ענה לכל שאלה בנחת, באגרות שלו אתם יכולים לראות, אתה לא מסכים איתי? תעשה מה שאתה חושב, מה הבעיה? אתה לא חייב להסכים איתי. כן, שמעתי גם הרב יוגב, זה בא אליו פעם בשבוע, עם דליה נדל, פעמדו בחברותה, ופעם בשבוע על כול החזון איש. לשאול אותו שאלות ולשמוע ממנו תשובות, אומרים לו, דליה, אתה לא מסכים איתי, אז תעשה מה שאתה חושב, מה הבעיה? למה אתה צריך לריב איתי? כך אומר לו החזון איש. זאת אומרת, בסדר גמור, מה הבעיה? הוא כותב את זה בספרים אגב, שאדם צריך לפעול כמו שהוא מבין. אז זה בדיוק האנטיתזה, ולמה? כי הוא בתוכו היה שלם עם דרכו. אז הוא לא קיצוני כלפי חוץ. עכשיו לא, היו לו עמדות מאוד חד משמעיות, והיה ברור לו שאם הוא צודק, האחרים טועים, אבל הוא מבין בסדר, זאת עמדתי. אחרים חושבים אחרת, אין מה לריב איתם, אני שלם עם שלי, אין לי סכסוכים עם עצמי בפנים, אז אני לא רב עם אנשים בחוץ. אני בעיניי גם היום. אנשים שמתנהגים בקיצוניות הם בדרך כלל אנשים, יש להם איזה בעיה עם עצמם, בפנים, בנקודה הזאת. בן אדם רב תמיד עם עצמו, הוא אף פעם לא רב עם מישהו אחר. אגב, חברה חרדית למשל, שהיא מגלה תופעות קיצוניות, שהיא נלחמת נגד כל הסביבה, זה תמיד מלחמה עם החברה שלה בפנים, תמיד.
בשפוע באופן טוטאלי. אני למדתי בחברה חרדית, שירות, נוכל את עצמות שלהם, זה סליק, כל חסידות שונאת את כל שאר החסידויות.
לא, לא רק ששונאת כל שאר החסידויות, עוד פעם. כשהיא שמה דגש קיצוני על נקודה מסוימת, זה אומר שיש משהו חלש ומעורער אצלה עצמה בנקודה הזאת. כשחרדים יוצאים למלחמות נגד הטלפון הסלולרי, זה בגלל שהוא נכנס אליהם פנים. תמיד. כשחרדים יוצאים למלחמה נגד משהו, אני לא יודע מה, הגיוס, זה לא בגלל שהחילונים רוצים לגייס אותם. זה בגלל שהחרדים מתחילים להתגייס. אז מתחילה המלחמה. אתה נלחם תמיד עם עצמך. זה נכון לא רק לחרדים, נכון לכל אדם. אני אומר, מי שנלחם באופן מאוד קיצוני על משהו, זה אומר שמשהו אצלו בפנים מעורר בתחום הזה. זה הכלל. אולי יש חריגים, אבל מבחינתי זאת נקודה, זאת ברירת המחדל. כל עוד לא הוכח אחרת, אני חושב שזה ההסבר הנכון. והנקודה הזאת שאנשים, אני חוזר לסוגריים, אני חוזר למהלך שלנו כאן, אני אומר, כשאנשים מדברים בשם המסורת, זה בגלל שיש להם תחושה, אם לא מודעת, הם בעצם חרגו ממנו. הם חורגים מהמסורת, אז הם מאשימים את כל העולם שחייבים להצמד למסורת, ורק המסורת, ואסור לסטות מהמסורת, כי הם מבינים שהם לא שם.
האם יש משהו
בהצעה
של הראשונית, שיוצאת כדוגמה מהרפות, האם יש משהו כבר בהתחלה ש... שהתלמידים האלה מתחשבים כל כך הרבה במסורת ובמיינת לא, זאת אומרת
שאין יש... הוא היה מאוד חריזמטי, היה מאוד חכם, היה מאוד צדיק, מרשים, אני מניח, אני בטוח, ולכן זה תמיד, איך זה נוצר, רב חיים?
אני יודע שהוא לא במסורת.
אני חושב, נתנה לי, אני לא יודע, די ברור.
רב פעם כתב שבנוגע לרב קוק, הרבנים שלו כמחר, הם ראו פיל, וכל אחד הכי לתפוס חלק אחד בפיל. אחד תפס תבונה,
ואחד תפס תבונה. למשל הפיל של הרמב״ם, כן. אבל...
זאת אומרת, הקריזמציות הזאת אולי עושה שהתלמידים...
הרי מה קורה? מה שקורה זה רב חיים והרב קוק היו מהפכנים, שניהם. וזה בשיטת הלימוד, זה בצורת החשיבה. עכשיו, ברגע שיש מהפכן, אבל עם עוצמה, אישיות חריזמטית ומרשימה, כל התלמידים שלו הולכים אחריו ונהיים לא מהפכנים להפך, אלא נצמדים אליו עד הסוף. אז הם הופכים להיות נורא מסורתיים, אבל המסורת שבה הם מחזיקים היא מסורת שהיא מהפכה. היא לא מסורת, זה האבסורד של מהפכות. כן, הקומוניסטים עשו מהפכה, כן, הרוסים לא יכולים בלי צער, זה ידוע. כן, הקומוניסטים עשו מהפכה ונהיה צער קומוניסטי. הסטלין נהיה צער. אז אותו דבר, כן, במהפכות הרוחניות, אז אתה עושה מהפכה כנגד הסמכויות הקודמות, והמהפכן נהיה הסמכות החדשה. עכשיו כולם צריכים להצמד אליו. המהפכנות לא עוברת מדור לדור. זה הסיפור ידוע, הייתי פעם אצל בובר בסיפורי חסידים, הוא מביא שם רבי נוח מילחוביץ', היה רבי חסידי, היה רבי נוח מילחוביץ' ורבי, זוכר מזה השני, שניים, אבא ובן. ואבא נפטר, והבן שלו שינה מההנהגות של האבא. באו אליו החסידים, אומרים לו, אתה משנה את הנהגות הקודש של אבא שלך. ולמה? אני ממשיך את דרך אבי בדיוק. כמו שהוא שינה את דרך אבותיו, גם אני משנה את דרך אבותיי. עכשיו, זה נורא, זה מייצג בצורה, זה לא רק בדיחה, יש פה משהו נורא חזק. כי החסידים בעצם מצפים שאתה חייב להיות שמרן, למרות שמה שאתה שומר עליו, הוא הרי בעצמו מהפכה. אז אם אתה באמת רוצה לשמור על המהפכה, אתה צריך לעשות בעצמך, אם צריך, לא חייבים לעשות מהפכה. ואם אתה מרגיש שצריך לעשות מהפכה, אל תעשה, תעשה אותה. וזאת הדרך הנכונה להמשיך את, את אבותיך. זה שאתה מורד נגדם. אגב, החזון איש, אם כבר דיברנו עליו, בעיניי יש שני סוגי חזון אישניקים. יש חזון אישניקים שמקפידים לעשות כל מה שכתוב בספר חזון איש, כפי שהוא. זה רוב החזון אישניקים. ויש חזון אישניקים, כמו רב חיים גדליה נדל, שהם עושים מה שהם חושבים, כמו שהחזון איש עשה את מה שהוא חשב. וזה באמת חזון אישניקים. אלה החזון אישניקים האמיתיים. כי החזון איש, אגב, גם בספר כותב שזה מה שצריך לעשות. ויורה דעה בסימן ג' ובסימן כופנון, יש לו כללי הפסיקה וההוראה, הוא מעריך שם בעניין הזה. באדם צריך לעשות מה שהוא חושב. אז אם אתה רוצה להיצמד למה שהחזון איש אמר, אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב, גם אם אתה חולק על החזון איש. וזה נקרא להיצמד למה שהחזון איש אמר. זה החזון אישניקים האמיתיים. אגב, החזון אישניקים הבאמת אמיתיים, הם עושים את מה שהם חושבים, לא כי החזון איש אמר שצריך לעשות את מה שאתה חושב, אלא כי אתה מבין שצריך לעשות את מה שאתה חושב. יש משהו בחזון אישניקיות מהסוג השני, שהוא עדיין באמת שמרני. זאת אומרת, אתה מרשה לעצמך להיות מהפכן, בגלל שהרבי אמר שחייבים להיות מהפכן. אני אומר, לא, אני מרשה עצמי להיות מהפכן, כי אני חושב צריך להיות מהפכן. ואז אני חזון אישניק אמיתי. כי לחזוני שהרבא שלו לא אמר לו את זה. הוא עשה את זה בלי שהרבא שלו אמר לו.
אז
תצמד
למה שהוא אומר, ובעצם תעשה
מהפכה לשהוא אמרת לאחור. נכון. אז יש, אתם יודעים, מביאים הרבה פעמים האיגרות של החזוניש, שהוא אומר שכל דברי החפץ חיים זה כמו דברים שיצאו מלשכת הגזית. בעצם מי נתן למשנה ברורה את המעמד שלו היום? חזוניש. Okay? ובליטה הספר ההלכתי הבסיסי היה רוח השולחן. רק פה בארץ, בעקבות החזון איש, המשנה ברורה קיבל את המעמד הגדול שלו מבחינת הסמכות ההלכתית. עכשיו זה נורא מוזר, כי אתם מכירים את המהדורה של המשנה ברורה עם ההערות של החזון איש, כל המקומות שהוא חולק על המשנה ברורה. עכשיו אם כל דברי המשנה ברורה הם כמו שיצאו בלשכת הגזית, החזון איש הוא זקן ממרא. אתה חולק על דברים שיצאו בלשכת הגזית. אנשים לא מבינים את הדבר הזה. אז אני שומר, אתה צריך להתייחס לזה כמו שיצא משקת הגזית, במובן שזה דבר שמאוד מבוסס, שאתה צריך להתייחס לזה ברצינות, אבל זה לא אומר שאתה צריך לשמוע בקולו. תגבש עמדה משלך ותעשה מה שאתה חושב. אתה יודע, זה לא צריך לקחת את הדברים בצורה מילולית. כשהוא אומר שזה משקת הגזית, כולם חייבים לעשות מה שכתוב במשנה ברורה. זה החזון אישניקיות מהסוג הראשון שדיברתי עליו. אז אני שמר שהחפץ חיים זה משקת הגזית, אז עושים את מה שהמשנה ברורה אמר. לא. אז אני שמע שהרבי צריך משקת הגזית, וגם אני אחליט מי זה לשקת הגזית שלי, כמו שהוא החליט מי זה לשקת הגזית שלו. זה החזון אישניקיות האמיתית. טוב, נחזור אלינו. אז זה ענייני המסורת, מסורת דינמית, זה בעצם המסקנה של המהפכה הזו שהייתה ביבנה. המסורת לא צריכה להיות קפואה, המסורת צריכה להיות דינמית. עכשיו תראו, הוא אומר, ולי מולה לי בהדיה, משום מעשה שהיה, דתניה, מעשה ברבי יוסי בן דורם סקית, שהלך להקביל פני רבי אליעזר, זה לא רבי אלעזר, זה רבי אליעזר בלוד. מבינים שזה לא מקרה. סיפור הראשון היה, השני תלמידים שבאו לרבי יהושע בפקיעין. וזה בדיוק אחרי המהפכה ביבנה, כן? כל הסיפור זה מרבי אלעזר בן עזריה, ראינו עכשיו את כל המהלך. מה הסיפור הבא? תלמיד שהולך לבקר את רבי אליעזר בלוד. רבי אליעזר זה הפלוגתא של רבי יהושע, נכון? הם בעצם יושבים, רבי יהושע מהמורדים ורבי אליעזר מהשולטים שהודחו, השליטים שהודחו, אוקיי? עכשיו, זה האנטיתזה, עכשיו תראו מה קורה פה. הוא אומר, מעשה ברבי יוסי בן דום סקית שהלך להקביל פני רבי אליעזר בלוד, פה אני קורא. אמר לו, אותו דבר כמו רבי יהושע, מה החידוש היה בבית המדרש היום? גם הוא שואל, מה החידוש היה בבית המדרש היום? אתם מבינים אבל מה המשמעות של העניין. ברגע שאנחנו קושרים את הגמרה הזאת לגמרות שראינו קודם, זה בעצם המשך של אותה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע סביב המהפכה ביבנה, אז אתם מבינים שצריך לקרוא את שני הסיפורים האלה בהתאמה. אז רבי יהושע כשהוא שואל מה החידוש היה בבית המדרש היום, הוא שואל את זה בעניין, באמת לדעת, יש חידושים. בעקבות המהפכה יש פרשנויות, התורה צומחת, פרה ורבה. מה רבי אליעזר אומר? מה החידוש היה בבתנו? בואו נשמע את החידושים השטויות שחידשתם עכשיו ביבנה. חידושים הגדולים שלכם. תראו מה קורה מיד. זה כתוב בגמרא, זה לא פרשנות שלי. אמר לי, נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית. היה ויכוח, האם בחלק של עמון ומואב בעבר לירדן, מעשרים בשביעית או לא, אם יש שם דיני שביעית או אין שם דיני שביעית. אם יש דיני שביעית, אז לא מעשרים. בסדר? אז היה ויכוח הלכתי, ונמנו וגמרו שמעשרים. אמר לו, רבי אליעזר, אומר לרבי יוסי חסמה, לא, רבי יוסי בן דום סקית, פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו וקיבל עיניו. עיוור אותו במקום. הפך אותו לעיוור. מרוב עצבים. למה? אמר לי, בחר רבי אליעזר ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אמר לו, לך אמור להם. אמר לרבי יוסי, תלך ליבנה ותגיד להם עכשיו בשמי, אל תחושו למניינכם. אל תפחדו שמה טעיתם. למה? כך מקובלני מרבי יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו, הלכת למשה בסיני. עמון ומואב מעשרין מעשר אני בשביעית. מה הוא אומר לו? תמסור להם שהמסקנה שלהם נכונה. למה? לא כי הם הגיעו למסקנה ההגיונית והסכימו שזה מה שהגיוני. כי הוא קיבל מרבו, ביוחנן בן זכאי, שקיבל מרבו, הלכה למשה מסיני שבמקרה קלטתם לאמת. באותה מידה יכולתם לקלוע כמובן לשקר ואז הייתם טועים בהלכה. מרוב עצבים. לא, אבל הכוונה מאוד התרגז עליו, גילל אותו, לא בדיוק מה שעשה, מה המשמעות, אני לא יודע בדיוק, אבל בדיוק הפוך מההתלהבות של רבי יהושע, שימו לב, אותו דבר, הוא מביא לו חידוש מיבנה, והוא מביא לו חידוש מיבנה. רבי יהושע סס ושמח, צועל ורוקד שם, ורבי אליעזר מתעצבן עד מוות. למה? מלם, למה אתם לא באים לשאול אותי? יש לכם שאלה עם המון ומואב ועשרים בשביעית? אני מחזיק את כל התורה, אני לא אומר דבר שלא שמע מפי רבו, לא חיסרתי מרבותיי דבר. תבואו תשאלו, אני אומר לכם, הלכה למשה מסיני, במקרה קלטתם לאמת. במקרה זה נכון, אל תחושו למניינכם. אני הייתי אומר, אל תחושו למניינכם, זה תרתי משמע. אל תחששו שלא טעיתם, אל תחששו שטעיתם. אל תסתמכו על המניין שלכם. יש הלכה למשה מסיני, אז למרות שזה נקבע על ידי המרצים כמוכם, אז במקרה הזה זה גם צודק. הוא לא תלמידה, והם החרימו אותו, הרי הוא מנודה. ברור, הם לא באו אליו בכלל, אף אחד לא בא אליו, אנחנו נראה זאת בהמשך. אף אחד לא הגיע אליו, הוא עד יום מותו ישב לבד בלוד. הוא הגיע, לא יודע. גם כתוב שם שגם רבי עקיבא היה נוהג מדי פעם להגיע. אבל באופן עקרוני החרימו אותו.
כל אחד עושה את הדרך...
זה בדיוק מה שאמרתי קודם. לא החרימו אותו בגלל שהוא חלק עליהם בהלכה. זה נושאים על להחרים. לא קיבל את כללי המשחק. לא, מי שלא מקבל את כללי המשחק זה הרסני. הרי הם הגיעו להרוג זה בזה בגלל שלא הסכימו לדון ולעשות הצבעה, ללכת אחרי הרוב. אז הם החרימו אותו. רבן גמליאל קיבל על עצמו בסוף את מה שהציבור החליט, מה שהחכמים החליטו. רבי אליעזר לא, הוא נשאר מנודה עד סוף ימיו. גמרא אומרת שכן, לא יודע מה זה התורה. איפה אני אשאל? גמרא מתארת שכן. טוב, בכל אופן, אז אתם רואים את האנטיתזה לסיפור עם רבי יהושע, או הסיפור עם רבי אליעזר הוא בדיוק הפוך, כי שניהם יושבים בשני הצדדים של המחלוקת הזאת, ושניהם מתייחסים הפוך למה שקורה ביבנה. ואז הוא מסביר לו למה זה ככה, ולאחר שנתיישבה דעתו אמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן, וחזרו. החזיר אותו לראות, הוא לא השאיר אותו עיוור. ומרוב עצבים, ומה אתם בלבלים את המוח? אתם יש לכם סברות לפה וסברות לסם, תבואו, תשאלו, אני אגיד לכם את האמת. אתם רואים שהוא לא חזר בו. הוא נשאר בתפיסתו שהוא לא מוכן לקבל את התורה של המסע ומתן. יש תורה של מסורת. רבו מרבו ורבו מרבו, עד הלכה למשה מסיני, לא פחות. הכל בא ממשה, אין שום דבר שנוצר בדרך. מה, בתפיסה שלו. עכשיו, זה כמובן אשליה. אין דבר כזה. אבליעזר טעה. הוא טעה בפרשנות. אין דבר כזה, לא יכול להיות צינור חלול. לא יכול להיות. אין העברה של רב לתלמיד שלא כרוכה באיזשהו סוג של פרשנות. אין דבר כזה. זה כמו, יש בהלכות קריאת שמה, הרמב״ם כותב שצריך לקרוא קריאת שמה ובלבד שיהיה מדקדק באותיותיה. בכל לשון אפשר לדקדק, בכל לשון אפשר לקרוא, זה מהדברים שנאמרים בכל לשון, פרק שביעי של סוטה, אבל ובלבד שיהיה מדקדק באותיותיה. הרייבד אומר עליו, אם זה נקרא בכל לשון, אז מה שייך לדקדק? הרי כל הלשונות פירושן, מי הוא זה שידקדק אחר פירושו? אתה מתרגם מלשון אחת ללשון אחרת, תמיד יש פה מימד של פרשנות. זה לא בדיוק אותו דבר. מה שייך לדקדק בזה? אתה מדקדק בפירושים שלך. לדקדק בלשון המקורית, זה הלשון שהקדוש ברוך הוא כתב. אפשר לדקדק. אבל כשאתה מעביר את זה משפה לשפה, או אצלנו מרב לתלמיד, תמיד זה עובר איזשהו סוג של פרשנות. אתה לא יכול להעביר את הדברים כפי שהם. כן, הטלפון, משחק הילדים הזה של טלפון שבור, מוכיח, אתה מעביר מילה מאחד לשני, בסוף אתה שומע מילה אחרת לגמרי. אין, אי אפשר להעביר דברים מהזיז. טוב, אז זה, זה הגמרא בחגיגה דף ג' ד', ג' עמוד א' עמוד ב', סליחה.
קבלו את המסורת שלי, אחרת צבאות אוסטריה, פרוסיה ורוסיה יבואו. יחזירו את מסדר הישן.
צבאות ונפלת כוח.
זה מזכיר מהפכה אחרת ב-1789.
אוקיי, זה לא רוסיה.
הוא החליט לגלות ומשם הוא ממשיך לשגרים. בדרך שלא יהיה נכונה.
רבי אליעזר, ב-1789 זה מהפכה צרפתית.
בדיוק, זה מזכיר, איזה זה שהוא יוצא לגלות אחרי ש...
ולאן אתה מדבר? מי, לואי 14 אתה מדבר?
לא, לואי 16 הפכו את הראש. אז זה שהצילים, החבר'ה הישנים שהופלו, יוצאים לגלות ומשם הם מוצריכים לחזור לשלטון הקודם שלהם. יש פה בעיה קטנה, שאצל רבי אליעזר הוא לא חזר. אוסטריה ופרוסיה לא היו כאלה.
אוקיי.
וגם רוסים.
עכשיו, כמובן, כמו שאמרתי, בסופו של דבר, התיאור הוא לא... זה לא מול מסע ומתן. מסע ומתן זה צורה אחרת לתפוס את המסורת. זה לא בא במקום המסורת, אלא זה מסורת דינמית, אוקיי? אפשר לראות את הגמרא בסנהדרין, בדף סמך...
אז זה כבר לא ויכוח בין... אז כל הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע זה אפילו לא... האם צריך להצמד למסורת או להתחיל משהו
כזה? מה זאת מסורת? האם מסורת היא דינמית או מסורת היא קפואה? זה בעצם הטענה. עכשיו תראו את הגמרא בדף סמך ד' בסנהדרין. זה היה ביום מותו של רבי אליעזר, של רבי אליעזר. הוא היה ישב לבד, מנודה בלוד, עד יומו האחרון. נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? כן? עד יום אותו הם לא הגיעו. פתאום עכשיו הם באו ללמוד תורה. אמרו לו, לא היה לנו פנאי. לא נעים. לא היה לנו זמן, לכן לא הגענו. הוא היה רבם של כולם, זה מעמד קשה. אמר להם, תמה העניים ימותו מיטת עצמן. עוד פעם, קילה לו פעם, כמו שהוא עיוור את הרבי יוסי בן דובסקית, הוא היה טיפוס עצבני, הוא לא עשה חשבון. אמר לו רבי עקיבא, שלי מהו? מה הגורל שלי צפוי? אמר לו, שלך קשה משלהם. אתה הכי גרוע. למה? כי רבי עקיבא היה תלמיד שלו. זה של רבי... ואגב, רבי עקיבא גם בא אליו. היה מגיע אליו מדי פעם, אבל לא מספיק. ולכן הוא אומר, אתה יותר גרוע מהם, גורל שלך יהיה הכי גרוע. נטל שתי זרועותיו והניחן על ליבו ואמר, אוי לכן שתי זרועותיו שהם כשתי ספרי תורה שנגללים. הרבה תורה למדתי, והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו ככלב המלקק מן הים. אתם רואים תורה של מסורת, כן? הרבה תורה לימדתי ולא חיסרו לי תלמידיי אלא כמכחול בשופרת. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות בבהרת עזה. בסוגיית בהרת עזה, אחת, 300 הלכות יש לי על הסוגיה הזאת. שידעת, קיבלתי מרבותיי, לא שחידשתי. הכל קיבלתי מרבותיי. ואת הוא החזיק אוצר אדיר של הלכה, של מסורת הלכתית. ולא עוד, אלא שאני שונה, ולא היה אדם ששואלני בהן דבר מעולם. הייתי בנידוי, אף אחד מכם לא בא. אני בטוח שהתפלפלתם שם ביבנה על בערת, על בערת עזה, פלפולים רבים. במקום לבוא ולשאול אותי, 300 הלכות יש לי לשאול לכם, אף אחד לא הגיע. ולא עוד, אלא שאני שונה 300 הלכות, ואמרה אלה 3,000 הלכות בנטיעת קישואים. ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם, חוץ מעקיבא בן יוסף. רואים שרבי עקיבא היה בא, בא אליו כן לשאול את השאלות האלה. והגמרא מביאה שרבי עקיבא למד אצלו את... את את הכישופים בנטיית כישורים, הכוונה זה סוג של כישוף. רבי אליעזר היה בקיא בכישופים, כי זה היה חלק מההלכה, צריך לדעת מה זה כישוף, ומה עושים איתו, ואיך עושים איתו, וזה. אז הוא לימד את רבי עקיבא גם כישופים וגם הלכות כישופים. אוקיי? וזה 300 או 3,000 הלכות בנטיית כישורים. בסדר? וזה רק רבי עקיבא למד אצלו. עכשיו, הגמרא במשנה בסמך זין עמוד א', רבי עקיבא אומר משום רבי יהושע, שניים לוקטים קישויים, אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב. העושה מעשה חייב, האוחז את העיניים, פטור. עוד פעם, הכל בלכות קישופים. אם שניים עושים ביחד, זה איזשהו סוג של קישוף, לא משנה ככה. כך רבי עקיבא אמר, בשם רבי יהושע. שימו לב, השמות חשובים פה. רבי עקיבא אמר את זה בשם רבי יהושע. אומרת הגמרא שם, סמכת, רבי עקיבא מרבי יהושע גם ירלה. מה, אתה אומר לי שרבי יהושע, רבי עקיבא למד את זה מרבי יהושע? מה פתאום, הוא למד את זה מרבי אליעזר. והתניא, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו, הוא יושב בכינוף שלו והם יושבים בטרקלין שלו. הוא היה מנודה בעצם. הוא חלה ועמד למות, והם ישבו בסלון והוא ישב בחדר שינה. ואותו יום הם באו ללוות אותו, אבל הוא עדיין היה בנידוד. ואותו יום ערב שבת היה, ונכנס הורקנוס בנו, כן? שקרוי גם השם אביו, הוא היה רבי אליעזר בן הורקנוס, וגם הבן שלו היה הורקנוס. לחלוץ תפילין, גער בו ויצא בנזיפה. אמר להן לחברה, הורקנוס אומר לתלמידים שם, לתלמידי חכמים שם, כי מדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. אמר להן, דעתו ודעת אמו נטרפה. איך מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? כן, איסורי שבת ואיסור תפילין, אז זה... כיוון שראו חכמים שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי, זה מה שראינו קודם. אתם רואים את הרקע. הרקע הוא שרבי עקיבא למד את זה, המשנה אומרת שרבי עקיבא אומר את זה בשם רבי יהושע. שואלת הגמרא, לא, אבל הרי פה בסיפור הזה מובא, שרבי אליעזר אומר שרבי עקיבא למד את זה אצלו, לא אצל רבי יהושע. נכון? ואז הוא אומר, זה כל הגמרא שקראנו קודם. כן, הוא אומר, ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם, חוץ מעקיבא בן יוסף. פעם אחת אני והאום ההלכים היינו בדרך, אמר לי, רבי, למדני בנטיית קישואין, אמרתי דבר אחד, נתמלא כל השדה קישואין. הוא עשה קישוף. מעניין שבשביל ללמוד מותר לעשות קישוף, זה איסור. אבל בשביל ללמד, כנראה שמותר לעשות את זה. אמר לי, רבי, לימדתני נטיעתן, למדני הכירתן, אמרתי דבר אחד ונתקבצו כולם למקום אחד. אמר לו, הכדור והאימוס והקמיע וצרור המרגליות ומשקולת קטנה, מהו? אמר להם, הם תמיעים ותארתם במה שאין מנעל של גבי האימוס, מהו? במה שאין. מנעל של גבי האימוס, מהו? אמר להם, הוא טהור. ויצאה נשמתו בתארה. מה הכוונה יצאה נשמתו בתארה? במילה טהור יצאה נשמתו. כשהוא אמר את המילה טהור, יצאה נשמתו בתארה. עמד רבי יהושע על רגליו, ברפלוקטה שלו, כן, של רבי אליעזר. ואמר, הותר הנדר, הותר הנדר. מתירו את נדרו ביום אותו. עד אז הוא היה בנידוי. למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד, היה מכה בבשרו שדמו שוטט לארץ. רבי עקיבא התאבל על הרב שלו. רבנים שלו היו שניים, רבי יהושע ורבי אליעזר. כשרבי אליעזר נפטר, רבי עקיבא היה אבל. פתח עליו בשורה. כן, שורה זה של האבלים. ואמר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. הרבה מראות יש לי, ואין לי שולחני להרצותן. אותך הייתי שואל הלכות, אתה ידעת הכל. עכשיו נעלנת, מה נעשה עכשיו? תורה לא כתובה. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להתפלפל, כמו שעשינו תמיד, והוא כעס עלינו. מה אתם מתפלפלים? בואו תשאלו אותי. עכשיו אין את מי לשאול. בעצם מבכה גם את מה שקרה עד עכשיו. למה לא הלכנו לשאול אותו? ומכאן והלאה כבר אין לנו את מי לשאול. לא אפשר לחזור בתשובה כבר. אז אומר, אלמה, זה כל הסיפור בעצם הובא בדרך אגב. אלמה מרבי אליעזר גמרה. הוא למד את זה מרבי אליעזר, לא מרבי יהושע. למה המשנה אומרת, תאמר את זה בשם רבי יהושע? אומרת הגמרה, גמרה מרבי אליעזר ולא סברה. מדר גמרה מרבי יהושע ואסבר אני עלי. זאת הוא למד מרבי יהושע ולא הבין. גזירת הכתוב. הוא הלך לרבי יהושע וקיבל את הסברה. זה קלאסי, נכון? זה בדיוק הדיון. רבי אליעזר לא רצה לתת לו סברה, לא מעניינת אותו הסברה. זאת ההלכה, קח את זה, אני קיבלתי מרבותיי, תעביר הלאה. זה הכל. אבל רבי עקיבא לא הסתפק בזה, כי הרי הוא היה מהמורדים ביבנה. הוא רוצה להבין. אז הוא הלך לזקן השני, לרבי יהושע, בר הפלוגתא שלו. ורבי יהושע הסביר לו את הדין. ולכן רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר ושל רבי יהושע ביחד. וזה מה שהגמרא אומרת בסוף בסנהדרין, בבית ברייתא שם. סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו אליבא דרבי עקיבא. בסוף בסוף אחרי כל המהפכה הזאת, מי שהחזיק את כל תורה שבעל פה זה רבי עקיבא. כל מה שיצא אחריו יצא ממנו. למה? בדיוק. הוא חיבר את רבי אליעזר ואת רבי יהושע ביחד. את המסורת של רבי אליעזר ואת הסברה של רבי יהושע. הוא גמר מרבי אליעזר והסביר לו את זה רבי יהושע. ורבי עקיבא היה זה שהפך את התורה למסורת דינמית. פעם? נכון, סופו הגשם של כולם בגלל מה שהוא עשה לרבי אליעזר. הוא לא בא מספיק לרבי אליעזר. אז הכללה שרבי אליעזר הטיל בו נתנה את אותותיה. כן? אבל עדיין, בסופו של דבר, הוא אבי תורה שבעל פה, רבי עקיבא. כי התורה שבעל פה אחרי מהפכת יבנה התגבשה עד שהגיעו לרבי עקיבא, שהוא חיבר את רבי אליעזר ואת רבי יהושע, והוא בעצם העביר את המסורת להיות מסורת דינמית. לא המצאה ולא מסורת קפואה, אלא מסורת דינמית. זה בעצם מה שעשה רבי עקיבא, וזה הבאתי פה את מה שהרב קוק כותב על הסוחת שעובר. יכול להיות, אבל אני חושב שבהקשר די ברור שהוא היה גרוע מכולם כי הוא לא בא אליו מספיק. בעקיבא היה מגיע אליו מדי פעם, עובדה שהטיולים הקישויים הוא עשה איתו, ואף אחד אחר לא בא. אבל כנראה שמרבי עקיבא הוא ציפה שיבוא יותר, תלמיד שלו, והוא מבין שיש ממי ללמוד, אז לכן זה מה שרבי עקיבא טעק אחרי שרבי אליעזר נפטר, אתה מבין מה אתם מפסידים מזה שאתם לא באים לשאול, ואתה בכל זאת לא בא? מה, אתה שם על הנידוי שלהם? התורה הולכת לאבדון, עזוב את הנידוי הזה בצד. זו באמת שאלה איך רבי עקיבא בכל זאת הגיע, אם הוא חשב שהנידוי הוא תקף, אז אתה לא יכול להגיע.
כשנוח...
אין, תורה שבעל פה אסור לכתוב, זה בדיוק הטרגדיה. דברים שבעל פה יהיה את הרשאי לכותבם. אחר כך, רבי, עת לעשות לשם הפרו תורתך, אז רבי תיקן לכתוב את תורה שבעל פה. אבל עד רבי, זה דור האחרון של תנאים, עד רבי לא כתבו.
והוא לא ידע את לעשות
לשם הפרו
תורתך.
הוא ראה שאנחנו נמצאים פה ב... לא, הוא כאן. אולי זה את ההשלכות של תפיסתו, שהוא לא מוכן לשנות ממה שעשו רבותיו, גם אם הנסיבות מחייבות את זה. אז הוא לא היה מוכן לשנות את הדין שלא כותבים תורה שבעל פה. אחרי שהתפיסה החדשה השתלטה, עכשיו כבר רבי יכול לבוא ולהגיד, עת לעשות לשם, אפשרו תורתך. אולי, לא יודע.
עת לעשות לשם, אפשרו תורתך, המשפט הזה, זה רבי אמר
אותו. לא, אני חושב שיש פסוק כזה, עת לעשות לשם, אפשרו תורתך. רבי משתמש בפסוק הזה, כדי ל... זה בעצם זה מופיע בפרק אחרון של ברכות. עת לעשות לשם, אפשרו תורתך, במשנה שם. פרק תשיעי של ברכות. בכל אופן, אז ההשתלשלות של המחלוקת בסופו של דבר, משם והלאה, המחלוקת בעצם הופכת להיות מין משהו שעובר אידיאליזציה. יצחק קוטנר מדבר על זה. בספר על חנוכה. הוא טוען ש הרמב״ם והגמרא בעצם אומרת שהמחלוקת נוצרה מזה שתלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם. כיוון שככה, אז הם התחילו לפספס ולא להבין את דברי רבותיהם, ונוצרו מחלקות, ואז לא היה דרך ליישב אותם, ואז נוצר כל המשבר. אבל בסוף בסוף נוצר דפוס חדש איך להתייחס למחלוקות. מחלוקות הפכו להיות מין סוג של משהו אידיאלי. שאם אתם חולקים, ברור שכל אחד תופס פן מסוים של האמת, ולכן זה שיש מחלוקת, זה הופך את הנטיעה לפרה ורבה. ועד היום, בעצם, אנחנו גדלים בתוך אתוס שרואה במחלוקת דבר חיובי, באופן עקרוני. ושיש מחלוקת בריבוי דעות, זה רק אומר, באמת, שיטות הראשונים, מחלוקת כזאת, מחלוקת אחרת. כל הזמן אנחנו עוסקים בבירור מחלוקות, והרבה פחות עוסקים בהכרעה. הרבה יותר עוסקים בשאלה מה אמר זה ולהבין אותו עד הסוף, ומה אמר זה להבין אותו עד הסוף, ובגמרא עצמה גם זה נשאר בדרך כלל ככה. גמרא לא מכריעה ברוב המקרים. ברוב המקרים הדעות נשארות כמו שהן. שים בירור מה הוא עושה על הקושייה הזאת, מה הוא עושה עם הקושייה הזאת, בסוף נשארות שתי הדעות כמו שהן. הפוסקים אחרי זה מכריעים או לא מכריעים, אבל הגמרא לא מכריעה. הגמרא מבחינתה עיקר העניין זה הבירור. ולכן המחלוקת הופכת להיות מאיזשהו רע הכרחי, לא שיבשו כל צורכם ונוצרו מחלוקות. אבל בדרך הזאת בעצם נוצר פה משהו חיובי, למרות שהוא נוצר כתוצאה מכשל, כתוצאה מבעיה, אבל כתוצאה מהבעיה הזאת נוצר משהו חיובי. זה המחלוקת וראיית המחלוקת כמשהו אידיאלי ולא כגם. ולמה זה? כי בתורה של מסורת מחלוקת זה פגם. לכן רבן גמליאל מחפש את מי שתוכו כברו, את מי שמוסר באופן אמין. כיוון ששם אם יווצרו מחלוקות ואין דרך לשאת ולתת ולברר, אז זה משבר, אין מה לעשות עם זה. אז בתקופה ההיא, היווצרות המחלוקת מתוארת ככשל, כפגם. אחרי מהפכת יבנה, זה גוף הייתה מהפכה. לראות את המחלוקת כנטיעה שפרה ורבה, לא כפגם. כמשהו שכשם שדעותיהם שונות, כך כן, כשם שאופיים שונה, כך דעותיהם שונות, משהו פרצופם שונה, כך דעותיהם שונות וכולי, באמת לתפוס פתאום איזושהי אידאליזציה של המחלוקת, גם זה בעצם מעבר שנעשה סביב מהפכת יבנה. והיום אנחנו גדלנו על האתוס הזה, שהמחלוקת היא דבר חיובי, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, ועל זה עוד נדבר, זה השלב הבא. אני רוצה לדבר על העניין הזה, איך להבין את המושג הזה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, האם יש פה ריבוי אמיתות או לא ריבוי אמיתות, פלורליזם, כן? שאלת הפלורליזם ההלכתי. אז עד עכשיו סיימתי, כאן אני מסיים, את היווצרות המחלוקת ואת המשמעות שיש למחלוקות, את הראייתן כמשהו חיובי. עכשיו אני אנסה להיכנס ללוגיקה של המחלוקת, הפעם הבאה. הלוגיקה של המחלוקת זה לדון בשאלה מי צודק פה. יש צודק אחד, שניהם צודקים, פלורליזם, מוניזם, סובלנות, מה עושים עם דעה שלא צודקת או דעה אחרת, אז זה אנחנו ניכנס בשלב הבא. אוקיי.